נחזור לדיון שלנו שהפסקנו אתמול, ודיברנו על זה שג'סון קאפה פותח את הלמרים הקצר שלו בקידות. דיברנו על זה שלמרות שהלמרים הוא מאוד קצר ותמציתי, ומכסה את כל הטווח של התרגול, בקיצור נמרץ, בכל זאת הוא בוחר להקדיש כ-20 או 25% מהלמרים לקידות של כבוד, ודיברנו על החשיבות העצומה של קידת הכבוד והכרת התודעה, דיברנו על האהבה הגדולה שהוא רוכש לשושלת וללמוד, ודיברנו בפרט על הפסוק הראשון שבו הוא קד קידה לשקיה טופל, לשקיה מוני בודה, לנסיך של השקיה. ואמרנו שקוראים את השיר רואים יחס מאוד מאוד אישי, יחס של קרבה גדולה. ודיברנו על זה שהטיצ'ינג של הבודה עובר מפה לאוזן דרך הלמות של השושלת, כאילו שהם לוחשים לך באוזן. וכשאדם כבר מגיע להישגים, ראשו מגיח קצת מן הענן הזה של הזוהמה של הסמסרה, והוא מבין מה הטיצ'ינג של הלמות נתנו לו, מה הוא עושה בשבילו. הוא מבין איפה הוא היה. אז יש אהבה עצומה, יש הכרת תודה לאין שיעור, כי מה שהוא קיבל אין לו בכלל מחיר, אין לו בכלל שיעור. ואז האהבה הזאת היא ללמה שהעביר את הטיצ'ינג, ולכל אלה שלפניו, כי דרכם זה הגיע, וחזור עד הבודה. ואחרי זה דיברנו קצת על התכונות שהפסוק הזה מתאר של הבודה, הוא מתאר לנו בעצם מה זה להיות בודה, בקיצור נמרץ, מדבר על הגוף של הבודה, ואמרנו מאיפה נוצר הגוף של הבודה, הוא נוצר ממיליוני חסדים, מביליוני חסדים, מהשלמת המכלול של החסד. זה הסיבה הקרמית לגוף המדהים, גוף היעלום של הבודה, הגוף הזה שלא ניתן לפגוע בו, שלא ניתן להשמיד אותו, שהוא קיים לנצח, הוא יפהפה, הוא מאושר, הוא עשוי מאור, הוא כל הזמן קיים, כי הוא כל רגע ורגע מחדש את עצמו, בגלל שהקרמה היא כל כך מדהימה, אי אפשר לשמיד אותו בכלל. זה בא מהרבה חסד. אחר כך דיברנו על הדיבור הנשגב של הבודה, והמיינד הנשגב של הבודה. מכיוון שהבודה השיג ידע כל, והוא יודע את כל מה שקורה בלב כל היצורים, בכל הזמנים, בכל המקומות, בו זמני, ולכן הוא גם יודע איך לעזור להם, הוא יודע את נפשם, הוא מכיר את צדעתם. הוא מסוגל לבוא אליהם באופן שהם צריכים, בצורה שהם צריכים, בזמן שהם צריכים, להגיד בדיוק מה שהם מסוגלים לקלוט, ומה שיקדם אותם בדרך. ולכן יש לדיבור הנשגב של הבודה, 60 הסגולות של הדיבור של הבודה שמופיעות בספרות, שלא נפרץ אותם כאן. ואחת מהם דיברנו אתמול, שהבודה מדבר בסנסקריט, אבל כל יצור ויצור שומע את זה בשפתו. הבודה יכול להופיע בצורות שונות, יכול להופיע ברחש של עלים, בצורת אדווה של גל, שמביאה לתובנות, בצורת מורים שיושבים לפניכם, אבל לא רק, לא רק. הבודה לא מוגבל בשום אופן, הוא יכול להופיע באין ספור צורות. אז זה היה הפסוק הראשון. אם אתם יכולים לזכר בפעם הראשונה אולי ששמעתם איזה טיצ'ינג שזיז בכם משהו, שריגש אתכם, שפתח לכם פתח שלא היה לכם קודם, זה הספיץ של הבודה. זה איך שהבודה בא אליכם. דרך אותו אדם או אותו טיצ'ינג. זה איך שהבודה בא אלינו. דרך הדיבור של הלמה. קנה למעשים של הלמה. כל מה שלמות עושים זה להביא אותנו להערה. כל דיבור שלהם, כל אקט שלהם, כל מחשבה שלהם היא אך ורק, אך ורק, ממוקדת באופן חד נקודתי על להביא אותנו להערה. הלמה יכול לראות. אין בורות יותר, הוא יכול לראות. במקום אבידיה, שזו המילה הסנסקריט לבורות, אם הוא אבידיה?
אבידיה.
למה יש וידיה? האה, שזו השלילה, נעלם. יש וידיה, הוא יכול לראות. הוא יכול לראות מי אתם יכולים להיות. מה שאנחנו לא יכולים לראות בעצמנו. הם יכולים לראות ברור, ולכן הם יכולים להנחות אותנו ברור. אז הייתי רוצה שנעשה על זה מדיטציה. שבו בצורה נוחה. הרגישו את הבסיס היציב שמתחתכם. תנו לו לתמוך בכם. מתוך היציבות הזאת, תנו לגוף לרחף כלפי מעלה. והתמקדו בנשימה. וכעת עשיתו את המיקוד אל הגוף שלכם. ונסו להרגיש איך זה להיות בתוך הגוף שלכם. איך זה מרגיש לגור שם? אילו הייתם צריכים לתאר למישהו את התכונות הטובות של הגוף שלכם, מה הייתם אומרים להם? וכשאנחנו מדברים עכשיו על גוף, אז זה לא רק על הצורה שלו וכך הלאה, אלא גם על מה הוא עושה, על ההתנהגות, מה אתם עושים עם הגוף שלכם. אילו דברים טובים אתם עושים בעולם עם הגוף שלכם. האם אתם משתמשים בגוף שלכם לעזור לזולה? בהתנהגות שלכם? ואם כן, איך? נסו לתאר את זה למישהו. וכעת חשבו על הדיבור שלכם. מהם המאפיינים של הדיבור שלכם? איך הוא נשמע? האם יש לו מעלות טובות? האם הוא עוזר לאנשים? או שאולי לא, או שאולי הוא פוגע. נסו להיות ספציפיים והתמקדו בצד החיובי. כעת התמקדו בתודעה שלכם. מה הדבר הטוב ביותר שאתם יכולים להגיד על התודעה שלכם? אילו מן המאפיינים של התודעה שלכם עוזרים לאנשים אחרים? אנחנו מדברים על המחשבות, הרגשות, ההבנות. מה מתוך זה עוזר לאחרים? נסו להיות מאוד ספציפיים. וכעת חשבו על המאפיינים של הגוף של ישות מוארת. גוף קדוש, בעל צורה מושלמת לחלוטין, ולא שום פגם, יפהפה, זוהר. אינו נתון לשום תהליך של הזדקנות, אינו סובל שום כאב. איך זה מרגיש אילו היה לכם גוף כזה? נסו לדמיין. איך זה אילו היה לכם גוף כזה? גוף שכולו עונג ושאין לו שום כאב ושהוא מושלם. ונסו להשוות את זה לחוויה שיש לכם מהגוף הנוכחי שלכם. וכעת עברו להתמקד בדיבור של ישות מוארת. אמרנו שבודה יכול לדבר בכל שפה, אל כל יצור בשפתו. ומסוגל לומר לכל אדם בדיוק את מה שהם צריכים לשמוע כדי לקרב אותם להערה. וכל דיבור שלהם הוא כזה, אין שום דיבור שהוא אחר. כל פעם שבודה מדבר, הוא מדבר כדי להביא ברכה למישהו. נסו לחשוב איך זה להיות בעל יכולת כזאת, סגולות כאלה של דיבור. ונסו להשוות את זה לאיך שאתם חווים את הדיבור שלכם היום. וכעת חשבו על הסגולות המיוחדות של התודעה של הבודה. הבודה מכיר כל אובייקט שקיים, ישירות ובאופן מושלם וברור, ובאותו זמן הם גם רואים את האופי האמיתי של כל אובייקט. ומבינים לגמרי את האופן שבו האובייקט הזה קיים, ומניין הוא בא, ולאן הוא הולך. הם יכולים לראות כל מה שאי פעם קרה, כל מה שקורה ברגע זה, כל מה שעומד לקרות. הם חדורים באהבה אינסופית ליצורים, החמלה אינסופית ליצורים. נסו לחשוב איך זה להיות עם תודעה כזאת. איזה מין חוויה זאת. והשוו את זה לחוויה שיש לכם כעת מהמיין שלכם. השלבים של הדרך להערה מיועדים להביא אותנו מהמקום שבו אנו נמצאים היום למקום שיהיה לנו את היכולות האלה של הבודה, את הגוף והדיבור והתודעה של הבודה. תסתכלו, מה התוכנית שלכם להגיע לשם? האם יש לכם תוכנית? ואם אין לכם, הבטיחו לעצמכם שאתם תיצרו תוכנית. ראו את עצמכם עושים תוכנית, מיישמים את התוכנית, ומבצעים כל פרט בתוכנית ומשיגים את התוצאה. ראו את זה מאוד ברור, ראו את עצמכם פועלים, עולים על הדרך ומתרגלים את הדרך, מאוד ברור. לאט לאט פיקחו את העיניים. אמרנו שכשאנחנו מתחילים לעלות על הדרך ולתרגל, ועוד יותר כשאנחנו מתקדמים בדרך, בשלבים היותר מתקדמים של הדרך, שנעשים כבר בשלבים המאוחרים של טנטרה, שאז העבודה עם הגוף נהיית יותר אינטנסיבית וישירה יותר, ומשום כך אנחנו מתחילים עכשיו ביוגה כדי להכין את עצמנו לשלבים האלה, הגוף מתחיל לשקף את השינויים שחלו בתודעה. הוא מתחיל להשתנות. הוא הופך בהדרגה להיות גוף של אור. וזה נורא מרגש כשמתחילים, אפילו טיפ-טיפה של התהליך כשהוא מתחיל, שהוא מנוגד לתהליך הטבעי של הזדקנות ובליה, פתאום קורה משהו אחר. זה מאוד מרגש, כי זה נותן לכם סיבה לחשוב שיש לאן ללכת, שאתם יכולים להצליח. ואל תחשבו שזה שלא ראיתם את זה סביבכם סימן שזה איננו, כי זה לא נכון. ככל שאתם מתקדמים בדרך בעצמכם יותר, ככל שהחסד שלכם יותר גדול, אתם יותר שומרים על תואר המידות, ככה אתם יותר ויותר תפגשו את הדברים האלה בצורה כזאת או אחרת. זה יהיה לכם יותר ויותר ממשי והספקות ילכו וירדו. המפתח לזה זה לשמור על תואר המידות, לשמור על אתיקה, וזה המפתח. אם שומרים, זה מתחיל לקרות. אם לא שומרים, הכל נשאר אותו דבר, והתהליך הסמסרי ממשיך. אז בפסוקים שלנו, ג'סון קאפה קאד ושקיה מוני. שקיה מוני זה הנסיך של השקיה. תגידו, שקיה מוני? אומרים שקיה מוני בודה, זאת אומרת, הבודה שהוא הנסיך של השקיה. הוא ממשיך בקידות שלו, ועכשיו בפסוק 2, בואו נקרא, אקוד לבלתי מנוצח ולכל הרך, בנים נעלים למורנו שאין משלו, ונוטלם על עצמם המסע של כל פעולות המנצחים, הם פועלים תוך שהם מפיעים באין ספור גנים של אתנה. עכשיו הוא ממשיך בשושלת, ושמתי לכם שם הערות למטה, לתת לכם קצת אינפורמציה, אבל יש יותר אינפורמציה ברידינג. אז אקוד לבלתי מנוצח, הבלתי מנוצח מי זה? הבלתי מנוצח כותבים בטיבטי. אמרו מי פעם? מי פעם פירושו בלתי מנוצח, שלא ניתן להביס אותו. אז מי פעם זה כינוי למייטריה. ומייטריה בא מהמילה מייטרי בסנסקריט, ובטיבטית קוראים לו ג'אמפה. אז זה השם, זה הכינוי, ויש לו עוד כמה כינויים שלא רשמתי אותם. אז מי זה מייטריה? אלה שלקחתם קורס 2, שמעתם שיעור שלם על מייטריה. יש שם דיון, האם הוא בודה, האם הוא בודיסטווה, האם הוא הבודה הבא. הספרות הבודיסטית נותנת לנו תיאורים שונים. יש סוטרות שבהם מייטריה ומנג'ושרים ואחרים מופיעים כבודיסטווות שהבודה מלמד אותם. הם בודיסטווות והבודה מלמד אותם את הטיצ'ינג שלו. יש כתבים אחרים שבהם מייטריה מתואר בתור הבודה הבא, שהוא כבר כמעט בודה, הוא כבר בודיסטווה ברמה 10, ומשם הוא מלמד את מאסטר הסנגה, אתם זוכרים? הוא הכתיב לו את 5 הספרים. לפעמים הוא מופיע כבודה, במיוחד בכתבים הטנטרים, הוא כבר בודה. אתם זוכרים שדיברנו על הקנון הטיבטי? הקנון הטיבטי של הכתבים הבודיסטיים, יש את הקנגיור ואת הטנגיור ואת הסונגום. אתם זוכרים, דיברנו על 3 הקבוצות האלה? קנגיור זה אוסף של המילה, זאת אומרת מה שהבודה אמר. הטנגיור זה כתבי פרשנות מוקדמים שמפרשים הודים קדומים, אבל זה כבר לא ישירות מהבודה. כל הכתבים שהוכתבו לאסנגה על ידי מייטריה, איפה מופיעים? בטנגיור. זאת אומרת שמי שהחליט לשים אותם שם לא ראה בו בודה, ראה בו מישהו שעדיין לא הגיע להערה מלאה. ואם אתם זוכרים שיעור 10 בקורס 2, הוא מתחיל בשאלה הזאת. ומתחילים שם מזה שבטנטרה הוא בודה, מחוץ לטנטרה הוא לא בודה, ומי שמתווכח לא מבין לך מה זה טנטרה. ברגע שמבינים טנטרה, הוויכוח נגמר. אז זה כל מה שיש להגיד על הוויכוח הזה. בסוטרות הפתוחות של הבודה, הוא מופיע כבודיסטווה, והבודה מופיע כבודה, אבל בעצם הם כבר כולם מוארים, הם כולם משחקים אותה. הבודה משחק אותה, הבודה בא ויושב תחת העץ כדי להראות לנו דרך להערה, הוא כבר מזמן מואר. מייטריה, מנג'ושרי, סובוטי, שריפוטרה, כל הדמויות שמופיעות בסוטרות, זה מופעים של ישויות מוארות שמשחקים אותה כדי להראות לנו. בתוך ההרצאה זה ממש כתוב במפורש. הבודה כביכול שוקע במדיטציה, אבל איך הבודה השקע במדיטציה? היינו כל הזמן במדיטציה על ריקוד. זה אנו השקע. אז הוא שוקע במדיטציה, ואחר כך כתוב שם, בכוחו של הבודה, והנה סנגיה קיטו, כתוב בטיבטית. או אז, בכוחו של הבודה, קם אבל כדשבר הצ'ן רזיק שוקע לו במדיטציה העמוקה שלו על הריקות, ואז בכוחו של הבודה קם הנזיר הזוטר שריפוטרה, שמתחיל לשאול את אבל כדשבר השאלות, מה צריך לעשות אם מישהו רוצה לעשות מדיטציה על הריקות, אם הוא רוצה להבין את שלמות החוכמה, איך הם צריכים לתרגל? ואז הוא מתחיל לענות לו. אלה מנהלים את השיחה, והבודה יושב לו כל הזמן במדיטציה, ככה מתואר בסוטרה. הבודה שוקע לו במדיטציה, ובכוחו של הבודה, שני אלה כמו בובות על חוט, מתחילים לנהל את הטיצ'ינג. זה שואל וזה עונה. ובסוף הבודה מתעורר מהגיעתו, כפרטו, ואומר, נאה דרש, ככה בדיוק כמו שלימד. עכשיו הוא היה בהגיעה עמוקה על ריקות. בהגיעה עמוקה על ריקות לא שומעים שום דבר. אז הכל משחק, הכל משחק. ובסוף הסוטרה של ההוויה, לא. סובוטי, שהתחיל כנזיר זוטר, הוא פתאום גומר כארהת, הוא פתאום משנה מעמד, בלי שום הקדמות, בלי שום תהליך, הוא פתאום במעמד אחר. הכל משחק. אז הם מופיעים פה כדי ללמד אותנו. איך הם מופיעים לנו פה בשושלת? אז עכשיו אני רוצה לדבר קצת על השושלת הזאת, שדה החסד. אז בציור הזה של שדה החסד, באמצע מופיע הלמה. הוא יושב כבודה. במרכז. פה יש את כל השושלת, את כל המורים שלו, המורים שלהם, ככה, זה הלמה. והוא מוקף בפמליה. אחר כך, משני צדדיו, פה יש פמליה ופה יש פמליה. מימינו ומשמאלו. וגם פה יש דמות מרכזית. בצד הזה, פה, מימינו יושב מיטריה, ופה יושב מנג'ושרי. אז יש לנו פה את הבלתי מנוצח, שזה מיטריה, והשני כתוב הכל הרך, הכל הרך אני צריכה לכתוב לכם גם בטיבטי. לפעמים כותבים ככה, לפעמים כותבים ככה. הראשון הוא ג'אם פל יאנג, והשני הוא ג'אם פל יאנג. אמרו ג'אם פל יאנג? וג'אם פל יאנג. שניהם כינויים למנג'ושרי, זה מנג'וגושה וזה מנג'ושרי, בסנסקריט. זה שני שמות שמופיעים לאותה דמות. זה בסנסקריט, אז הטיבטים עשו את הדבר. פל, פירושו זוהר. ג'אם, פירושו רך, עדין. ויאנג, זה קול או שיר או ניגון. אפשר להגיד הקול הרך או הקול העדין, אני מתרגם את הקול הרך. שני התרגומים טובים. אז עכשיו בבית השני הוא קד למיטריה ולמנג'ושרי. מנג'ושרי הוא תמיד מצויר כתום זהוב כזה, והוא מחזיק פרח לוטוס ביד, ועל הלוטוס מונח ספר, ופה יש לו ביד השנייה חרב, והחרב עפופה בלהבות. תמיד שמימי כזה ונפלא. לא חייב שיהיה לו פרצוף טיבטי, כן? הוא תמיד מנות בהרבה תכשיטים. מה המשמעות של התכשיטים בציורים האלה? אבני חן ומרגליות. החסד שלהם. הם עשו כל כך הרבה חסדים שזה מופיע באופן ספונטני על כל הדמויות האלה. יש לו פה מין יריית משי כזאת שעוטפת אותו. זה המשי השמימי שיש לו תכונות שהוא מחמם בקור והוא מקרר בחום, והוא יכול להיות ארוך כמה שתרצו, אפשר לקפל אותו לכלום. הוא מכסה את הגוף אבל הוא לא ממש נוגע באור. אז זה מנג'ושרי. הספר זה כמובן הדרמה, זה מייצג חוכמה. והחרב שהפופה להבות מייצגת את היכולת שלו להפקיע דרך הבורות. שהחוכמה מפקיעה דרך הבורות. אז זה אחד הייצוגים. אנחנו נדבר על זה פעם אחרת, בסדנה אחרת יותר. אז מנג'ושרי כאמור נמצא מצד זה פה בתמונה, והוא מייצג את האספקט של החוכמה של הבודה. ששלמות החוכמה הוא ההתגלמות של החוכמה. אם הייתם צריכים שהחוכמה תופיע בדמות איזושהי, בדמות שמימית, אז היא ככה מופיעה. מיטריה לעומת זה, כשמו כן, הוא ההתגלמות של אהבה. פירוש המילה מיטריה, ג'אמפה פירושו אהבה, אבל לא כל אהבה שיש, אלא אותה אהבה שרוצה לתת ליצורים כל מה שטוב. בלי שום רצון לתמורה, בלי שום תנאים, בלי שום הבחנות. רוצה לתת לכל יצור שיש, את כל מה שטוב. זה ג'אמפה, זה מייטרי. זה אותו רגש שאם יש לכם אותו בלבכם, הוא לא יכול לשכון יחד עם קנאה למשל. וזה אנטידוט לקנאה. אם יש לכם איזשהו רגש של צרות עין, או רכושנות, או קנאה, או כל אחד מהסקאלה הזאת, מהקבוצה הזאת, ואם הרגש מייסר אתכם וקשה לכם להיפטר ממנו, וזה מייסר, כל הרגשות האלה מייסרים את התודעה שלנו, אוכרים את שלוותנו. דרך נפלאה ומהירה לצאת משם, זה להיכנס לרגע למדיטציה, לחשוב על כל היצורים ולחשוב על כמה טוב אם היה להם כל מה שהם רוצים. מיד אתם עוברים מהערוץ הימני לערוץ המרכזי. מיד מהערוץ שיש בו שנאה, שיש בו קנאה, שיש בו תחרותיות, שיש בו צרות עין, שיש בו רכושנות, למקום הפתוח הזה שרוצה לתת לכל יצור את הכל. זה מיד מעביר אתכם לעולם של מלאכים. והדברים האלה לא יכולים לשכון בו זמנית בתודעה. או זה או זה. הם יכולים להתחלף, אבל לא בו זמנית. כי האנרגיה היא או בערוצים הצדדיים או במרכז. ולכן זה אימון כל כך מדהים כאנטידוט לנגעים הרוחניים שלנו. זה האימון הזה במייטרי. ודיברנו עליו ארבע משלות להם קץ. זה אימון כל כך מדהים לאנטידוט לחלק מהרגשות המענים. אנחנו עושה את זה גם במדיטציה. אז זה כבר הדרך לצאת, זה כבר האמת הרביעית. אז מייטריה מייצג את האידיאל של הבודיסטווה. את האידיאל של אותו אדם משוגע שחי את חייו במחשבה על הזולה. הוא רק חי כדי להיטיב עם הזולה. וזה תרופה עמוקה עמוקה לחולי של המים שלנו. הוא רק חי כדי לדאוג שכל אחד יקבל כל מה שהוא רוצה. זה משאת נפשו. ואם אתם יכולים אפילו לרגע להתחבר למיינד כזה, או להעמיד פנים שאתם מתחברים למיינד כזה, זה אושר אינסטנט. אם אתם מדופרסים, או עצובים, או דואגים, או מפלפטים, או חרדים, כל הדבר הזה, אם אתם יכולים לרגע לצאת משם וליצור את המחשבה, אני רוצה למצוא דרך לתת לאחרים כל מה שהם רוצים. אתם יודעים מה? תעזבו את כל היצורים. תיקחו אחד, אוקיי? תיקחו יצור אחד. תחשבו, איך אני יכולה לגרום להם עכשיו אושר? מה יהיה באושר שלכם באותו רגע? מחשבות על מה? על אושר. על אושר. זה אינסטנט אושר בשבילכם. זה הדרך המהירה ביותר לייצר אושר. וזה לגמרי מנוגד לטבע שלנו. אנחנו כל הזמן רוצים אושר למי? לי. ועוד לא מצאנו. למה? כי אנחנו מחפשים לא במקום הנכון. איך הבדיחה הולכת? מחפשים איפה שיש אור, אבל לא איפה שאיבדנו את המפתח. כי איבדנו את המפתח אצלם, אצל הזולת, ואנחנו מחפשים את האושר פה. הם המפתח. אתם מחפשים איך לעשות אותם מאושרים, ואתם אוטומטית נהיים מאושרים. אתם לא צריכים לעשות בשביל עצמכם כלום. אני יודעת, זה רעיון הוא כל כך לא טבעי לנו. אני יושבת בסדנאות בקהל הרחב, תמיד יש משום רגע, אבל מה איתי? תמיד יש משהו שאומר, רגע, אבל לימדו אותי שאם אני לא מאושרת, אני לא יכולה להביא אושר לאחרים. אבל איך תהיה מאושרת? תביא אושר לאחרים. תחשבי לפחות על זה. אם אתם לא מאמינים לי, תלכו לבתי אבות. תסתכלו, יש קשישים שרוטנים וזועפים ולא מרוצים ומקטרים, וככל שהגיל מתקדם, הדברים האלה מתקדמים גם. ויש כאלה שנהיים יותר ויותר מהירים ומפסותים. אלה פיתחו הרגל של לחשוב על הזולת ולהביא. והולכים לבית אבות, יש תמיד את אותו קשיש או קשישה שקמים ומגישים ועוזרים לאחיות המטפלות וככה, ויש אלה שכל הזמן רע להם וכל הזמן צריך להביא להם וכל הזמן קוראים לאחות וכל הזמן לא מרוצים, נכון? יש את אלה ויש את אלה. וזה מחולק לא 50-50 לצערנו, כי הדבר הזה הוא מאוד נדיר ומאוד לא טבעי. לנו. טבעי זה במרכאות כמובן, כי הטבעי שלנו במרכאות זה אגו. זה לדאוג לעצמנו. פעם אבא שלי היה בדביום. לפני הרבה שנים, והוא אמר לי, את מלמדת בודיזם פה בארץ, למה לא תבואי ללמד אצלנו בסביון? אמרתי, הרבה שנים חיכיתי להזמנה הזאת, אני בא. ובאתי, זה היה לפני כמה שנים, באתי לסביון בעמק ישראל, יש כזה מוסד נפלא, מועדון יום לקשישים. ורובם ישבו וישנו, הם בהשפעת תרופות, כבר לא מגיע אליהם. אבל מתוך הקבוצה, 30-40 אנשים, היו שתי נשים, שהאור ניצת בעיניי. הם הבינו כל דבר שאני מדברת, והם היו מלאות חיים. הם היו השתיים שהיו מלאות חיים. והאור ניצב בעיניים, הם באו והודו לי, אמרו, אני ידעתי את זה כל החיים שלי, תודה לך, הם חיות ככה. זה ההבדל. אז עכשיו, איפה אנחנו נמצאים? כל אחד מאיתנו נמצא איפשהו על הסקאלה הזאת. לא משנה איפה אתם נמצאים, אתם יכולים להתחיל לתרגל עכשיו. ולהוציא את עצמכם מהביצה הזאת, כי זאת ביצה תובענית לגמרי, היא משקיעה אותנו. האגו הזה, הדאגה לעצמי, משקיעה אותנו. אז האידאל הזה של אהבה מיוצג על ידי מטריה. עכשיו, לכל אחד מאלה יש את הפמליה שלו בציור, יש הרבה דמויות שם בציור, סביבם. אז זה שתי השושלות, זה השושלת של החוכמה והשושלת של האהבה, אם תרצו. אבל היא לא נקראת אהבה, זה נקרא השושלת המעמיקה, זה העומק וזה הרוחב. חוכמה נחשבת כעמוקה, כמשהו שחודר דרך הבורות. כשמתארים את המדיטציה על ריקות, אפילו בהרצוטרה, זה מתואר כשקה בהגיעה על מה שעמוק, ראייה של מה שעמוק, פרופאונד, סאב-מוב בטיבטית, זה עמוק. אז זה השושלת המעמיקה, וזה השושלת שהיא נקראת פעולות רחבות טווח. זה התרגום המילולי, פעולות רחבות טווח. ומה זה רחב פה? אפשר לתת לזה כמה פירושים. אחד זה הבודיסטוות, הם פועלים להביא ברכה לכל הבריות, נכון? אז הטווח הפעולה שלהם הוא רחב, זה כל הברואים, זה הפעולות הרחבות. אז זה נקרא גיאצ'ן, גיאצ'ן בטיבטית. אמרו גיאצ'ן? גיאצ'ן זה הרוחב הזה, הגיאה זה משהו שמתפשט לרוחב, שמקיף או בעל היקף רחב או משהו כזה. הפעולות רחבות הטווח אני תרגמתי, או בעלות היקף רחב. זה השושלת הזאת של הבודיסטוות, של האהבה. האם מטריה אין לו חוכמה? בוודאי שיש לו. הוא פשוט מדגיש לנו את האספקט הזה. האם מנג'ושרי אין בו חמלה? בוודאי שיש בו. פשוט הדגשה של שני אספקטים שונים. ואנחנו צריכים גם את החוכמה שנפקיעה דרך הבורות, וגם את הפעולות הרחבות טווח, גם את האהבה הגדולה לבריות, וגם את החוכמה להבין מה הם רוצים. אין הרבה מאלה, כמו שאמרנו, הולכים לבתי קשישים, אז יש אחוז קטן שהוא כזה. יש מעט כאלה, אבל יש. אנחנו פוגשים אנשים שמחפשים לעשות טוב, והטוב ממלא אותם בשמחה, שהם עושים פעולות של בודיסטווה בעולם. ומה קורה איתם? גם הם הולכים לבתי קשישים, וגם הם מתים, נכון? כי מה חסר? חסר החוכמה. כמה אנשים יש להם חוכמה? כמעט שלא מוצאים. כמעט שלא מוצאים. מוצאים כאלה קצת. אבל אלה שגם יש להם חוכמה, כאלה בכלל לא מוצאים. נדיר, נדיר. אלה האריות. אלה שראו את זה שהבינו. כשאנחנו מסתכלים בתרבות שלנו, אנחנו תרבות מערבית לכל דבר. בתרבות המערבית זה הגיע קצת. דרך הדת היהודית, דרך הנצרות. זה הגיע למערב. השושלת של הריקות, אם הגיע, קשה למצוא אותה. צריך להתאמץ מאוד חזק. אם הגיעה היא מאוד לא מפורשת, היא מאוד סתומה. ולכן יש את החור הגדול הזה בחיי הרוח במערב. חיי הרוח במערב כמעט לכל אחד יש את החור הגדול הזה ברוחניות שלו, שזה הצד של החוכמה. חסר ההסבר המפורט, המפורש שישנו כל כך יפה בבודיזם של המהיינה על החוכמה. כשהם באים ביחד, כשכבר מישהו משלב את שתי השושלות האלה, זה צירוף שהוא מפעם, תגידו מפעם? אי אפשר להביס אותו. זה הצירוף המנצח. זה הצירוף שמוציא אתכם מסמסרה. צריך את שניהם. אנחנו בקורס מספר 1 קראנו להם טאפ ושרב, אתם זוכרים? טאפ ושרב. שתי הכנפיים שעליהם הבודיסטווה מגיע להערה שלו. החוכמה והאהבה. והשיטה קראנו לזה. שיטה וחוכמה. זה השם של הארגון שלנו, של האגודה שלנו. אנחנו צריכים את השיטה. השיטה זה כל המעשים של הבודיסטווה, כל המעשי האהבה והנתינה וכל השלמויות שעשינו ביוגה כל כך יפה. והחוכמה מצד שני. אז אלה שתי השושלות שהוקד להן בבית השני. פה ושם מוצאים אנשים שהצד של החוכמה מפותח אצלם יותר, אבל כשהם במערב, מפותח יותר, זה לא אומר שהם מפותח דיו. אלה האינטלקטואלים, הגאונים באוניברסיטאות, הפרופסורים המבריקים, אבל הרבה פעמים זה בא עם איזה יובש, כי חסר שם הלחלוכית הזאת של החסד. יש מוח מבריק, נו ומה? גם הם הולכים לקבר, צריך את הצירוף. אז התמצית של השושלת של מנג'ושרי זה הלימודים על ריקות, והתמצית של השושלת של מטריה זה הלימוד על אהבה. ובתקופתו של הבודה היו הרבה כאלה. היו הרבה כאלה, אבל הדור הולך ופוחת, מאוד פוחת, והיום כמעט שאי אפשר למצוא אותם, נדיר. צריך הרבה חסד כדי למצוא אותם. ובדור של הבודה, אז הם מופיעים כבודיסטוות, בפמליה של מטריה, למשל, יופיע אבולוקיטשוור. מי יופיע בפמליה של מנג'ושרי? למשל, יופיע נגארג'ונה, שלימד הרבה כתבים מדהימים על ריקות, ולמד אותם כאן. אז הנה פה יש לנו את נגרג'ונה. איך יודעים שזה נגרג'ונה? יש לו פה נחשים כאלה למעלה מאחורי הראש. נגה זה השם לאותו נחש אגדי. אלה הנחשים ששמרו את הכתבים של הפרז'נה פרמיטה, של הסוטרות על החוכמה, והוא בא וגאל אותם. מטרי הרבה פעמים מצויר עם הפוזמלכאות האלה הצבעוניים. פה גם למנג'ושרי יש, אבל יש לו את החרב ואת הספר. אז יש פה תיצוג שלהם. איפה יופיע שנטי דבה? פה, הוא מדריך לחיי הלוחם הרוח, למרות שיש לו פרק שלם על חוכמה. כמובן, כל אחד מהם יש לו הכל, אבל יש הדגשות. נגרג'ונה יופיע פה, פה יופיע אסטנגה, שנטי דבה, צ'נרזיק. אז זה השושלות. אז זה בפסוק השני. עקוד לבלתי מנוצח ולכל הרך, בנים נעלים למורנו שאין משלו, ונטלם על עצמם המסע של כל פעולות המנצחים, הם פועלים תוך שהם מופיעים באין ספור גנים של עדנה. בפסוק שלוש, הוא ממשיך את הקידה לנגרג'ונה והסנגה. אז הוא ממשיך למי נמצאים בשושלות השונות. אז נגרג'ונה כאמור הוא בשושלת מנג'ושרי, שושלת החוכמה, הסנגה הוא זה שהלך לקבל את הטיצ'ינג ממייטרייה, הלך לגן עדן, והביא לנו את החמישה ספרים על המהיאנה, אז הוא בשושלת של הבודיסטוות. אבני חן ביבשת הדרומית, יבשת הדרומית זה איפה שאנחנו חיים לפי המיתולוגיה הבודיסטית. סביב הר מרו יש ארבע יבשות עיקריות, וכולנו בדרומית. אז הם אבני החן ביבשת הדרומית. מזהירים בשילוש העולמות. מה זה שילוש העולמות? פה מתכוונים לעולם שמתחת לאדמה, על האדמה ומעל האדמה. זה גם כן בקוסמולוגיה הבודיסטית. שפרשו במדויק ובהתאם לכוונה את האם של כל המנצחים אשר כה קשה להבינה. האם של כל המנצחים, מה זה? זה הפרז'נה פרמיטה. זה הכתבים על שלמות החוכמה. הם נקראים יום בטיבטית. אמרו יום? ויום בטיבטית זה אם. כל הכתבים על השלמות החוכמה נקראים האם. עכשיו, אני לא רוצה שתחשבו שהם איזה דמויות שמופיעות בציור. אתם יכולים להגיד, הם מימוש של הרעיונות האלה ברמה השמימית, אבל הם מופיעים בעולם. הם מסתובבים בינינו ומלמדים אותנו. הם באים כמורים. נגרג'ונה והסנגה, למשל, הם גם נקראים, אמרו שינגטה?
שינגטה.
זה כינוי שנותנים להם. לא רק הם, אבל עוד כמה. שינגטה. שינג זה בטיבטית עץ, ותא זה סוס. אז מה זה שינגטה? סוס עץ. מה זה סוס עץ? מרכבה. סוס עץ זה מרכבה. אז הם נקראים שינגטה, ושינגטה זה מרכבה, אבל זה גם ביטוי למפלסי הדרך. הם מפלסי הדרך, הם המאורות הגדולים. הם אלו שלקחו את החוכמה של מייטרייה ומנג'ושרי, שהם יושבים בגני עדן, נכון? והורידו אותה אלינו. נגרג'ונה הסתובב בינינו. הסנגה חי בינינו. הם כתבו את הכתבים על החוכמה ועל המהיאנה. אז הם נקראים השינגטה, אלה מפלסי הדרכים או המאורות הגדולים בעברית. אז הם הורידו את הכתבים אלינו. אלה הכתבים המוקדמים. הם שניהם חיו בתחילת האלף הראשון, ואנחנו יודעים שהם מנסים לקרוא אותם. קשה מאוד לקרוא אותם בלי טיצ'ינג. דיברנו על הקליפות הבצל של מפרשים. אם אתם קוראים את זה בלי פירוש, כמעט אי אפשר להבין את זה. זה כמו חידה שקשה מאוד להבין אותה. פה נקרא את הבית הבא. 4. הניקד ליוצר של האור, המחזיק באוצר הנחיות, שמאחדות נקודות עקריות, ששתי הדרכים, מבלי להחסיר דבר. חוכמה עמוקה ופעולות נרחבות, שהועברו לו באופן מושלם לחלוטין, באמצעות שושלות טהורות משני המחדשים הגדולים. מי זה היוצר של האור? היוצר של האור זה לורד התשעה. השנים שלו היו 982 ועד 1052. אז פה עשינו חתיכת קפיצת דרך, נכון? הסנגה ונגרג'ונה היו בתחילת האלף הראשון, פה זה סוף האלף הראשון. קפצנו בין 600 ל-800 שנה. אז קפצנו לאטישה, שיש לו כינוי דיפאמקרה, שפירושו יוצר של האור. אמרו דיפאמקרה. דיפאמקרה זה סנסקריט, זה היוצר של האור, והם תרגמו את זה אחר כך לטיבטית. אז הוא היה מאסטר גדול גדול, ופה הוא מהלל אותו בתור מי שמחזיק את החיות שמאחדות את שתי השושלות. אז יש לכם מין יעלום כזה, הנה הבודה. החוכמה של הבודה מיוצגת דרך שתי הדמויות האלה והשושלות האלה. וכל זה מתכנס אצל התשע. הוא מחזיק את שני אלה. ולכן יש לו את המפתחות לגן עדן. הוא היה כאמור חכם מדהים, הודי, הוא היה ראש מנזר מאוד מכובד, ראש מנזר גדול, היה כמו נשיא הרווארד או נשיא האוניברסיטה העברית או משהו כזה מאוד מכובד, והזמין אותו מלך טיבט שיבוא וילמד, יביא את הדרמה לטיבטים. הוא כבר היה בן 60, ובימים ההם להיות בן 60 זה כבר היה זקן מופלג, והמסע לטיבט היה מסע מאוד קשה בימים ההם. זה היה לטפס על ההימלאיה מהודו. אקלים אחר, מקום אחר, הכל אחר, ואדם בן 60. וחוץ מזה היה לו מה לעשות, כן? הוא היה חכם גדול והיה לו קהל גדול של תלמידים שאהבו אותו ונתנו לו הרבה כבוד. אז למה להסתבך? המלך אבל הפציר, וחמלתו של התשע הניע אותו בסופו של דבר לבוא לטיבט ולהביא לשם את הבודיזם. הוא הגיע לטיבט. כולם כמובן, כל תלמידיו רצו לבוא בעקבותיו, אבל הוא לקח רק אחד איתו, היה נושא כלים שלו. ומכל תלמידיו, את מי אתם חושבים הוא בחר? את המעצבן ביותר. לא את התלמיד הטוב ביותר, את התלמיד הגרוע ביותר. את זה שלא רכש לו כבוד, והתייחס אליו בזלזול, וככה לומר, אני צריך אימון. והסיפור אומר שכשהוא הגיע לטיבט ופגש את הטיבטים, אז הוא התחרט על שלקח איתו את הבחור הזה. לא היה צורך. לא היה להם תרבות של דרמה. לא היה להם תרבות של יחס של כבוד למורה. יש הרבה סיפורים עליו. באחד הסיפורים, הוא יושב באיזה מקום בטיבט, וכבר מלמד את הטיבטים שהיו רואי יקים, ולא ידעו קרוא וכתוב בכלל. ואז הוא המציא את הלמרים כדי ללמד אותם. אז הוא נותן שם את הדרשה שלו, ויש לו קהל גדול של מאזינים, ואיזה רואה כזה מאחורה צועק, היי, התשעה, הוא אומר. למה פה בטיבט אנשים לא כמו בהודו, אף אחד לא מגיע להערה, מה קורה פה? בוא, אני אגיד לך למה. כי פה בטיבט, אתם חושבים שהלמה שלכם הוא סתם בן אדם. אתם לא יודעים איך להתייחס ללמה. אז איך תגיעו להערה? זה אחד הסיפורים הידועים על התשעה. אז יש לו את השושלת של החוכמה, יש סיפור עליו שהוא פגש מישהו בשם וידיה קוקילה. וידיה קוקילה שלימד אותו את החוכמה. ואז הוא חיפש למה שילמד אותו את הצד של הבודיצ'יטה, את הצד של האהבה. ומאחר שהוא עצמו היה כבר למה גדול, הוא לא הסתפק במורה בינוני, הוא רצה את הטוב ביותר. הוא רצה שושלת תאורה לגמרי. וחיפש הרבה זמן ולא מצא מישהו שהוא בא עם ליניאג' טהור מהבודה של בודיצ'יטה. ובסוף, לאחר הרבה חקירה, נודע לו שיש אחד כזה בסומטרה, שזה אינדונזיה. שבשביל זה צריך לחצות חתיכת ים מהודו לאינדונזיה. ובאותה תקופה זה היה מסע של 12 חודשים בספינת עץ רעועה. ובשביל הדרמה הוא החליט לעשות את זה. האהבה של הדרמה כל כך גדולה והחמלה גדולה כדי להוריש את הדרמה לדורות הבאים. הסיפור הולך שהוא הולך למסע הזה, 12 חודשים, וזה מסע גם מאוד מסוכן. רוב הספינות טבעו בדרך. והוא מגיע לסומטרה, ומוצא שם את הלמה, שמו סרלינגפה, אמרו סרלינגפה?
סרלינגפה.
סר בטיבטית זה זהב, ולינג זה יבשת, היבשת המוזהבת, או האי המוזהב, שזה היה כינוי לסומטרה, באינדונזיה. אז הוא מגיע לשם, ופז הסיומת זה כמו בעברית בן, אז בן האי המוזהב, זה סרלינגפה, אז ככה הוא נשאר במסורת. אז הוא מוצא את סרלינגפה הזה, ואז הסיפור הולך, אחרי שהוא עשה את כל המאמץ הנורא הזה למצוא אותו ולהגיע אליו, אז הוא לא הולך לטיצ'ינג שלו. אז הוא הולך ומראיין תלמידים שלו, ובוחן אותו 12 שנה כדי לראות אם זה למה ראוי. כל כך חשוב הקטע של הלמה, כל כך חשוב למי אנחנו מוסרים את המיינד שלנו, כי זה משפיע על החיים האלה ועל כל החיים הבאים. אז הסיפור שלו ממחיש עד כמה הוא מדקדק פה. ואחרי 12 שנה, ככה הסיפור הולך, אז הוא בא ולומד אצל סרלינגפה ומקבל ממנו את השושלת. ויותר מאוחר כמובן, נצרו על זה בדיחות ואנקדוטות, כן? מסופר על התלמיד היהיר שבא ללמה ואומר, 12 שנה בחנתי אותך ואני חושב שאתה בסדר. אתה מוכן ללמד אותי בבקשה? אה, כן, עכשיו אני צריך 12 שנה לבחון אותך. זה תלוי מאיפה התלמיד בא כמובן. אם הוא בא עם גאווה, אז למה ישלח אותו 12 שנה להוריד את הגאווה? כי אז הוא לא יכול ללמד אותו. לא בגלל שהוא לא רוצה ללמד אותו, ולא בגלל שיש ביניהם איזה מאבק כוחות או משהו כזה, אין למה שעושה את זה, אבל הוא צריך ליצור תנאים כדי שהדרמה תוכל להיקלט. אז כאמור, כל האנשים האלה, הם בשושלת שמגיע אליכם. הם המורים, מי התישה, אפשר לעשות קו שמגיע לפבונקה רמפוצ'ה, לטריג'נג רמפוצ'ה, לקן רמפוצ'ה, לגשם מייקוויל. כל אלה מגיעים. יש לכם שושלת תאורה. נדיר, נדיר, למצוא שושלת בת 2500 שנה, לא שבורה ולא מסולפת. מאוד נדיר. מדהים בנדירות שלו. נקרא את פסוק 5. עקוד תוך יראת כבוד עמוקה לאותם מורים רוחניים שבאהבתם הרבה במיומנות מבהירים לבעלי המזל של החופש הולכים את הנשגב שבין השערים. העין שיש ביכולתה להבחין בכל מגוון הצורות המצויות בדברי הנאורים. כתוב לכם שם שהעין הזאת זה הלמרים עצמו. אז עכשיו אחרי שהוא קד לשושלות העיקריות ולעטישה שמאחד אותם, הוא עושה קפיצת דרך, והוא קד לכל המורים הרוחניים שמביאים אלינו את השושלות האלה, או מביאים אליכם את השושלות האלה. אותה שושלת עצומה של אנשים שדורות על גבי דורות נמצאו אותם צדיקים עם ההתנהגות המוזרה והמטורפת הזאת של להקדיש את כל חייהם כדי להעביר דרמה לאחרים. כדי שהיא תגיע בצורה שהיא תאורה ולא שבורה ולא מקוטעת, ויש בה את כל המרכיבים. ותחשבו על זה, השושלת הזאת זה דבר מאוד שברירי. ויש הרבה שושלות שלא הגיעו, שנכחדו. במיוחד במסורת היוגה, גם במסורות הבודיסטיות, יש הרבה שושלות שנכחדו. מאוד נדיר שהשושלת תחזיק מעמד לאורך הדורות, במהלך הדורות. תחשבו, אתם עכשיו יושבים ושומעים את הדברים האלה. זה אוטומטית מטיל עליכם אחריות, אתם החוליה הבאה בשושלת. האם אתם תלכו ותקדישו את חייכם להמשיך את השושלת בצורה תאורה? כמה אנשים מוכנים לעשות את זה? אז תבחנו היטב כמה אנשים אתם מכירים שמוכנים לעשות את זה, ייתן לכם המחשה עד כמה זה שברירי וכמה זה נדיר. זה כאילו נראה שיש לנו כיתה נחמדה ושיעור נחמד בדרמה, אבל הסיכוי שזה יקרה, האיום על השושלת הזאת הוא עצום, במיוחד עכשיו. הטיבטים שמרו נורא יפה על השושלות, כי אצלם האקדמיות המנזריות היו מאוד מפותחות, זכו לתמיכה של השלטונות, ובזכותם קיבלנו את זה. אבל עכשיו כל זה איננו, עם הכיבוש הסיני כל זה נפוץ לכל עבר. אם למדתם את קורס 6, יש שם הנבואה שהדרמה תיכחד, עוד 2500 שנה לא יהיה. אבל יש שם נבואה של 2500 שנה, זה כן יהיה, ומי שעכשיו יחזיק את השושלת זה יהיה במערב. יש נבואה כזאת. אז זה התפקיד שלנו. כן, ואנחנו לא יכולים לסמוך יותר על הטיבטים לעשות את זה, כי אין להם כבר את התנאים. נכון שהם שיקמו קצת את מנזר סרמי, אבל זה צל חיוור לעומת המסורת שהייתה בטיבט שהושמדה על ידי הסינים. הטיבטים שהיום חיים בהודו ובנפל, קודם כל יש הרבה נישואי תערובת. התרבות הטיבטית נכחדת שמה, היא גם נכחדת בטיבט, כיוון ששמה מתערב עם הסינים. וההורים פחות ופחות נוטים לשלוח את הילדים למנזרים, ככה שאנחנו לא יכולים לסמוך עליהם יותר. אנחנו צריכים לעשות את העבודה, או שזה לא ימשיך, זה התפקיד שלנו. שאלות? מה אומרים אלו שדוגלים בדרך ההיניאנה על הרעיון של הסבת העושר לאחרים, והאם הם לא יודעים שהם ירוויחו מזה הכי מהר? אם הלך לטיצ'ינג במסורות האלה, ואנחנו היינו ביום שני אצל אודי על הגג, תראי שיש להם הרבה דגש על מדיטציות של חמלה ושל אהבה, על המייטרי ועל הקרונה, הם עושים הרבה את המדיטציות האלה. אז זה בפירוש לא נכון שאין להם את הרעיון של הסבת עושר לאחרים ולשלוח אהבה לזולת, זה מאוד מפותח אצלם. זה נקרא ברמה ויהרה אצלם, ארבע המידות הנעלות להן שיעור, המשאלות להן קץ שאנחנו מדברים עליהן. הם בפירוש עושים את התרגול הזה ועושים אותו מאוד יפה ומאוד טהור. בזמנו כשתרגלתי במסורת הזאת ותרגלתי בשבע שנים, הם היו מקדישים מדיטציות שלמות רק לזה, והיינו כולנו משפחים מדמעות, האהבה הייתה פורצת, הלב היה נפתח. אז זה מאוד יפה. יש אבל הבדל אחד שהוא תהומי, וזה ההבדל של לקחת אחריות אישית. אז יש שם הרבה מהסנס הזה שהלוואי שכל היצורים לא יסבלו יותר, הלוואי שידעו כל עושר, הלוואי, 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 הלוואי. אבל מי יגרום לזה? זה הבודיסטווה. הבודיסטווה אומר, אני לא יכול לסמוך על אף אחד שיגרום את זה, אני אעשה את זה. אני אחפש איך לעשות את זה, ובשביל זה אני צריך להגיע להערה כדי לדעת מה אני צריך לעשות בשבילם. משום כך במסורות האלה, הם לא חותרים להערם לאן, הם חותרים לנרוונה. אישית. וכמובן, אדם שמטהר את התודעה שלו, יש לו הרבה אהבה לבריאות והרבה חנה לבריאות, מאוד מפותחים. אז אומרים, הינייאנה זה הדרך כאילו הנמוכה, אבל היא לא נמוכה בכלל, היא מאוד גבוהה, היא מאוד נעלה. ההבדל הוא הלקיחה של האחריות האישית. אני עצמי אהיה זו שעשה את זה, בשביל זה אני צריכה לדעת מה הם צריכים, איך הם חושבים. אני צריכה להתאמן בפעולות הבודיסטטווה, בגלל זה אני צריכה לקחת נדרים של בודיסטטווה שהם מעל הנדרים של הוויניה שדיברנו עליהם השבוע. זה כל ההבדל, והוא הבדל עצום. הוא הבדל עצום בפרקטיס. במיוחד ההבדל הוא עצום בפרקטיס שאחרי ראיית ריקוד. לפני ראיית הריקוד, שניהם צריכים לפתח ריקוד, שניהם צריכים לשמור על מוסר. הפרקטיס של אחרי ראיית הריקוד יהיה שונה מאוד בין ההיניאנה למהיאנה. במהיאנה ילמדו אותך שוב ושוב על הבודיצ'יטה. שוב ושוב לפתח התודעה הזאת, כי כשהמיין מגיע לראיית הריקוד, כשהתודעה ספוגה בבודיצ'יטה, בסנס הזה של אחריות אישית, אז בזמן שרואים ריקוד, גם נולדת הבודיצ'יטה, גם הופכים באופן אוטומטי לבודיסטטווה ברמה ראשונה. אפשר לראות ריקוד בלי זה, אבל זה לא מעלה אותנו על הדרך של הבודיסטטוות. זה מעלה על דרך לנרוונה. זה ההבדל המרכזי. אבל שוב, זה לא נכון שהם לא מתרגלים. אם הם יודעים שהם ירוויחו מזה הכי מהר, כדי לדעת את זה היטב, צריך להבין היטב קרמה וריקוד. אם אתם מדברים עם אנשים האלה, הם מדברים על משהו אחר, הם מדברים על no self, על מה שהם קוראים אנטה, שזה משהו אחר. זה אסכולה נמוכה של הבנת ריקוד. פשוט השושלות האלה לא הגיעו לשם. הם לא יודעים מי דקרג'ונה. הם לא שמעו מי הפרג'ונה פרמיטה. זה לא הגיע לשם. אותו סרלינגפה שאליו לורד דטישה בא ללמוד בודיצ'יטה, הוא היה באסכולה נמוכה יותר מבחינת החוכמה מאשר לורד דטישה. מבחינת רמת החוכמה, לורד דטישה הייתה לו הבנה יותר עמוקה של חוכמה מאשר לסרלינגפה. בכל זאת הוא הלך ללמוד אצלו כי היה לו את השושלת של הבודיצ'יטה בצורה טובה. ככה שהשושלות לא מגיעות לכל מקום, לצערנו. מה שכל כך נפלא במסורת הטיבטית, שהם שימרו אותם במלוא הדרן על כל מה שצריך, ומה שמיוחד בלמרים, שיש כל השלבים העיקריים, בלי שחסר אף אחד, נגיד יש דברים משניים שאולי הם לא רשומים שם. ובנוסף לזה יש את הדרך הטנטרית. בארצות האלה בכלל לא שמעו את המילה טנטרה. כשאני למדתי במסורות האלה גם לא שמעתי את הדברים האלה, אף פעם. אז אתם לא יודעים להעריך איזה פנינה נפלת בחיקכם, כשאתם מקבלים את הטיצ'ינג של הלמרים, במיוחד כפי שזוכח על ידי ג'טסון קאפה, שהביא אותו לשכלול מרבי. לא יודעים להעריך את זה, עד שלא ביליתם הרבה שנים בלימוד אחר. אותה בחורה שישבה לידי, סיפרתי לכם, אחרי 20 שנה של משהו אחר, היא פרצה בבכי נאה, היא ראתה 20 שנה, אבל לא היה לה דרך שלמה.
Suma Mifrachim Aduya Im Hatsili Yabashot La'arba Bechama Ulevana Iyaduya Ufninim Shel Kol Chesed Em La'atah Belimi Erchena יוכה אגישנה כגן של בנתיה וליבי ירחנה יוכה אגישנה כגן של בנתיה אום איתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב.
אילן גבור ומודה לכאן מיליאת הים. ובואו נקדיש.
זכות עשייתי זו הברוכה ישלימו נא כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה כך לא יזכו ברוכים מסלבים אשר משני אלו הם נובים ובכך לא יזכו ברוכים מסלבים אשר משני אלו